תרן, שיחה מים, אני לא מתחיל אותה מההתחלה, כי בהתחלה הוא מדבר על נושא אחר. באמצע הוא מדבר על המחקרים, ונמצא בספריהם קושיות על סדר הבריאה. מה זכה הכוכב להיות כוכב? אתנו מצחיק קושיות כאלה, אבל פעם היו על האנשים, קיבלו המון המון חיות הם קיבלו. מה זכה הכוכב להיות כוכב? כן? למה אני לא? למה הוא? או המזל להיות מזל. ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים? כגון בהמות וחיות וחיוצא. ומדוע לא היה בהפך? וכן בגוף האדם, מפני מה הראש ראש והרגל רגל. ומדוע לא יהיה בהפך וחיוצא בזה? כמובן אלה הקושיות בריחות בספריהם. ובאמת הכל הבל ורעות רוח. והם צריכים לחקור אחריו יתברך כי צדיק וישר הוא. היום שאומרים ששאלות כאלה זה הבל ורעות רוח, זה טריוויאלי, זה פשוט נורא, אבל בזמנו זה היה שיח חוכמה האנושית להתעסק עם שאלות כאלה. ובאמת דע, עכשיו לגופו של עניין, אז אנחנו צריכים לדעת כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים דריידל. דריידל זה סביבון. סביבון. והכל חוזר חלילה. סביבון שמחזיקים אותו ככה, על הצד. הידית בצד והוא מתגלגל לא ככה, כמו סביבון, הוא מתגלגל ככה. כל פעם צד אחר למעלה. והכל חוזר חלילה ונתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם ומראש רגל ומרגל ראש וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון כי באמת בשורש הכל אחד. זה דבר שצריך להבין, אנחנו לא מבינים את זה לגמרי, אבל יש מציאות כזאת. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בחיים שלנו? אנחנו יכולים לראות בקטן, אנחנו יכולים לראות בריקבון הגרעין, שאחר כך צומח מנועץ שלם, אפשר לראות משהו מעין התנועה הזו. וכאילו, הגרעין זה בעצם דבר שאם לא צריך לזרוע אותו, אז אנחנו זורקים אותו. תחשבו על גרעין של הפרסק. אפילו בעלי חיים לא אוכלים דבר כזה, השם ישמור. מישהו יאכל את זה, זה יקרא לו את המעיים. ובתוך הגרעין הזה שהוא כאילו פסולת, הוא פחות מלהיות רגל, הוא כמו דבר שזורקים אותו, משליחים אותו. בתוך זה יש את הגנים של העץ הבא, עם כל הפרסקים הטובים והנהדרים שיהיו עליו. ואותו דבר, בדרך כלל למה שקוראים רגל, רגל קוראים לספירת המלכות. שזה גם אדמה, אפר, דומם, כן. אבל מזה נהיה הכתר של העולם הבא. ההתחלה של העולם הבא, כאילו של הדור הבא, של העץ הבא, זה נהיה מהדבר הזה שהכל, שהוא הספירה הכי נמוכה. שם מתחיל חיים חדשים. ויש לפעמים בדיוק עוד יותר, שהדבר הכי נמוך, הוא עולה והופך להיות הדבר הכי גבוה, אבל פה זה כבר עניין של תורה. זה לא עניין של הבריאה, אלא עניין של תורה. שבן אדם למשל לוקח משהו פשוט, משהו גשמי, הוא לוקח אבן, בונה מזה בית מקדש. אז האבן הזאת היא עולה בדרגה למקום שמלאכים ושרפים לא יכולים להשיג אותו. אנחנו רואים אצלנו, אנחנו רואים אבן, אבל אם מי שיש לו ראייה רוחנית, הוא רואה את האבן הזאת לגמרי אחרת. כי באמת בשורש הכל אחד. כי יש נבדלים, דיינו מלאכים, שהם נבדלים לגמרי מן החומר. הם נקראים בשם נבדלים. ויש גלגלים שהם מבחינת חומר, אבל חומרם זך מאוד. ויש עולם השפל, דיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור. ואף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו השלושה, הוא נלקח ממקום מיוחד, יש לו שורש אחר למעלה, אבל פי כן בשורש הכל שם כולו חד, ועל כן כל העולם כולו הוא בבחינת גלגל החוזר, והכל חוזר ונתהפך, שאתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה, בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה שפלה, בבחינת רגל, ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל, מבחינת ראש ומראש רגל. וכן נתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם. איך יכול להיות מאדם מלאך? מהנפש הבאמית יכול להיות מלאך. זה שאנחנו, היו כאלה שהפכו להיות מלאכים. יש כמה סיפורים. אז הנפש הבאמית שלהם הפכה להיות מלאך. הנפש האלוקית שהופכת להיות מלאך, זה ירידה. אבל הנפש הבאמית שהיא נהיית מלאך, מתגלה בשורש שלה. השורש של הנפש הבאמית זה, למה אנחנו כל יום אומרים את עבודת המלאכים בברכת יוצר? בעצם יש נוסח קצר של ברכת יוצר, אמרתי לכם פעם. הוא מופיע בסידור של רב עמרם גאון בתור שעת הדחק. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אמיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, וטובו מחדש בכל יום תמיד. מעשה וראשית, כאמור, לעושה אורים גדולים כאילו עולם חסדו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. זה כל ברכת יוצר. בדיעבד יוצאים ידי חובה. מי שאומר ככה בדיעבד יצא ידי חובה. אף על פי כן, ליד זה מופיע שם הנוסח הארוך כמו שאנחנו אומרים אותו. למה תקנו את זה? בגלל שבפנימיות, הנפש הבאמית שלנו, הפנימיות שלה זה מלאך. אנחנו אומרים שיש לה שורש מלאך, אז זה נראה כאילו בשמיים יש מלאך, ויש איזה שלשלת שקושרת אותנו, ואנחנו מחוברים אליה. כשמדברים על הפנימיות, מדובר על השורש. על הפנימיות, מדובר על השורש, מדברים על הפנימיות. הפנימיות של הנפש הבאמית שלנו זה מלאך קדוש. רק מה, זה מלאך שירד לעולם, אז בדרך, בירידה שלו, קראו לו כל מיני דברים, הוא הסתבך, הוא נהיה כזה. אבל בעצם הוא מלאך. ואז נהיה ממלאך נהיה אדם, ואם הבן אדם עובד את השם כמו שצריך, אז הוא הופך חזרה את האדם למלאך. כשזה מזכירים לנו איך המלאכים עובדים את השם, זה שנתעורר שלכל הפחות לא נהיה הפוך. הם בטילים לגמרי שלכל הפחות אנחנו לא נברות בו.
למה
שהרב
דיבר פעם
שעברה
על האכילה, מה שהרב דיבר פעם שעברה על האכילה, שהמאכלים ביפוך אותיות מלאכים, שאם אדם הופך את הנפש באמת,
זה אתה אמרת שהמלאכים אותיות מלאכים, לא אני.
לא, כן, אני
אוקיי,
אומר שאפשר לגלות במאכל את
המלאך. במאכל יש את הניצוץ האלוקי, שהוא אוקיי. למעלה מהצילות, והוא נמצא פה. כמו שמצינו שמוע אבותינו זכרונם לברכה, שהשליחו מלאכים מן השמיים אל העולם השפל, ונכנסו בחומר גמור עד שהיו בעלי תאוות. השליחו אותם, לא הורידו אותם בצורה מסודרת, כי הם כתרגו, הם כתרגו על בני אדם, אז הורידו אותם. וכמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר כמובן בכמה מקומות. וכן להפך, שמצינו שנעשה מאדם מלאך, כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים דריידל, סביבון, והכל חוזר חלילה, כי באמת בשורש כולו אחד כנל. גם מצינו, כאן הוא מזכיר את מה שאמרתי קודם, שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של העולם התחתונה, מדרגה התחתונה של העולם העליון במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו. אבל באמת הכל חוזר חלילה. וזהו בחינת מה שמשחקים בחנוכה בדרגל בסביבון, כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש, ועיקר בניין בית המקדש היא הבחינה הנ"ל. בית המקדש נתן דעת כזאת, שבן אדם יוכל לחבר את המעלה עם המטה, להתחבר לשורש. ואז הוא לא מפחד גם כשהוא יורד, והוא גם יכול לעלות חזרה. כי השם יתברך ישרה שכינתו במשכן ובבית המקדש, זהו בחינת עליונים למטה, וכן להפך, כל ציור עד המשכנה, הכל היה רשום למעלה. כתוב בזוהר, ציור עד המשכנה, כן, ציור עד עובדה דבראשית. אז כל התוכנית של העולם שנמצאת בעולמות העליונים, הכל יש לזה ייצוג בבית המקדש. כל דבר בית המקדש נמצא במקום איפשהו צריך להיות. זו בחינת תחתונים למעלה, שזו בחינת דרייל, בחינת גלגל החוזר, שהכל חוזר ונתהפך כנב. כי על פי חקירה הוא דבר רחוק מאוד, שהשם יתברך שהוא מרומם ומנוסה למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. ואף על פי כן יראה השם יתברך שהוא דווקא להפך מדעתם. כי באמת השם יתברך ישרה שכינתו במשכן, זה תמיהה קיימת. אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, ואף כי הבית הזה, איך זה יכול להיות? אז את זה אומרים, יש לפעמים שכתוב תמיהה והתמיהה קיימת. אמנם כך, השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו לי, והבית הזה כן יחלקל אותי. איך זה יכול להיות? זה הפלא. וכן להפך, הוא דבר רחוק על פי חקירה, שהאדם של בריאה שפלה, יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה, או בהמה שפלה היו מקריבין אותה לקורבן, שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך, שמע ונעשה רצונו, ואיך שייך רצון אצלו יתברך, רצון מראה על חיסרון. אם אני רוצה משהו, סימן שזה חסר לי. ברגע שזה לא חסר לי, אני לא רוצה כלום. אני מרוצה. אבל איך אפשר להגיד שנעשה רצונו? אתה מדבר על רצון אצל השם. אבל באמת הרע השם יתברך להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך ישרה שכינתו למטה, במשכן ובית המקדש, והבהמה עלתה לריח ניחוח. למרות שאנחנו לא מבינים. זו בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, בחינת גלגל החוזר, בחינת דרידל. והנה כוח חיולי המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכוח והפועל. היום אנחנו לא משתמשים, כמעט לא משתמשים בביטוי הזה, היולי. הרמב"ן משתמש בזה בבראשית, אני אגיד מה שהוא אומר רק בשביל שנקבל מושג מה זה. אפשר להשתמש בזה בהרבה צורות. היולי זה חסר צורה בעצם. כך אנחנו משתמשים. בעברית שלנו, משהו יולי זה משהו חסר צורה. הרמב"ן מדבר על משהו שהוא לא רק חסר צורה מבחינת הצורה שלו, אלא שהוא חסר צורה מבחינת התכונות שלו. הוא מדבר שם על ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. אז הוא אומר שנברא חומר, שהחומר הזה היה חומר יולי, שלא ראו אותו ולא הרגישו אותו ולא העריכו אותו, ושום חוש לא הגיב אליו. רק דבר אחד, הוא היה במקום מסוים ובזמן. זמן עבר עליו. וזה כל ההגדרה שלו כדבר גשמי. החומר היולי הזה, מתוכו נבעו אחר כך ארבעת הצורות של אש רוח מים עפר. ככה הרמב"ן כותב. זאת אומרת שזה היה חסר תכונה, כמו תכונה של קור או של חום, או לא רק חסר צורה, אם זה עגול או מרובע, זה היה חסר תכונות. ואף על פי כן, בפוטנציאל זה יקיף את כל התכונות כולן. חומר אחד שיקיף פוטנציאל את כל התכונות כולן. זה נקרא, היולי הוא בחינת הממוצע בין הכוח והפועל. הכוח הוא הכוח של השם יתברך, הוא למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום, הוא לא גשמי, הוא גם לא רוחני. והפועל הוא כבר ארבע יסודות מוצקים, ולא רק סתם ארבע יסודות מוצקים, ארבע יסודות שכבר התקללו אחד בשני. גם ארבע יסודות לבד, עוד בקושי אפשר להרגיש אותם. והממוצע בין זה לזה, זה כל הארבע יסודות לפני שהם התפרטו והתפרדו. זה נקרא הממוצע, ולזה הוא קורא יולי. וזה אפשר לקבל קצת מושג מה אנחנו מתכוונים במילה יולי. איך שהוא מגדיר את זה כאן, זה ממוצע בין הכוח לבין הפועל. זה יצא מכלל כוח, ולכלל פועל עדיין לא הגיע. זה דיבורים מאוד מופשטים, מאוד קשה להסביר אותם, אבל לא יודע. זה אחד מהאותיות שרשומות על הסביבון. ההי של הסביבון זה היולי. תכף נראה מה עם כל יתר האותיות. כן, כן. מה?
המילה הזאת יש לה שורש
יותר בקול, בבקשה.
המילה הזאת היא עברית? המקור של המילה הזאת
יש בעוד ספרים הסברים לאותיות של הסביבון.
לא, היולי הזה.
מה?
המילה יולי זה יוונית. כתוב ברמב"ן שזה יוונית. זה לא מילה עברית. משתמשים בזה בעברית. המילה קומקום היא מילה עברית. יש הרבה מילים שאנחנו אימצנו אותן. כי כל דבר הוא בתחילה בכוח ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל. וכשהוא יוצא מן הכוח, קודם שבא לפועל, יש בחינת יולי שהוא ממוצע בין הכוח והפועל, שהוא שורש כל הנבראים, כי כולם יוצאים מן הכוח היולי, כי כולם היו תחילה בתוך בחינת כוח יולי, וכל הנבראים היוצאים משם, שהם שלוש בחינות הנעל, זה שלושת האותיות האחרות של הסביבון, שהם נבדלים גלגלים שפליים, תכף נראה, כולם חוזרים חלילה וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל ומשפל לנבדל וכן כולם, כי בשורש כולו אחד כנב. זה מבחינת האותיות החקוקים על הדרגל, האותיות שחקוקים על הסביבון. היום אנחנו שמים שם ה', נ', ג' ופ'. נס גדול היה פה. אבל בסביבונים הישנים, חבל, רציתי להביא ושכחתי. זה חתיכת עת מרובעת, שפה זה היה ממש קובייה, קובייה שלמה, ופה היה חור, אל תוך החור השחילו משהו שנראה לא מחומר של גפור, עץ קשה, ועל זה היה מסתובב. ועל כל אחת מהצדדים כתבו אות, סיבון ישן או שן, כתוב על זה נון הגימל שין. וגם הבני שכר מדבר על זה, הוא מסביר אפילו על פי קבלה למה זה מעץ ולמה זה מרובע. לא רק את המילים, את האותיות הוא מסביר. אחר כך התחילו לעשות מעופרת יצוקה ומכל מיני קשקושים, אבל במקור זה היה מעץ דווקא. אולי אני אביא איתי פעם את ביום האחרון של חנוכה, אנחנו נהיה פה, כבר לא ידליקו נרות. אם יהיה לי את הבני שכר, בלי נדר, אולי נביא את זה. וזה ראשי תיבות, יולי נבדל גלגל שפל, שהם כלל הבריאה כנת, שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה, שזה מרומז בחנוכה, שהוא בחינת חנוכת בית המקדש, ששם היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שזהו בחינת דרייב ובחינת גלגל החוזר, שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו ומזו לזו. וזה בחינת הגאולה. זה הפואנטה של כל השיחה הארוכה הזו. זה שחנוכה קשור עם בית המקדש אנחנו יודעים, אבל שחנוכה קשור עם הגאולה, לא בדיוק חשבנו על זה. כי זה עיקר הגאולה שהיא הבחינה הנ"ל. דיינו בחינת חוזרת חלילה הנ"ל, בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה שהיה בבית המקדש. עכשיו צריך להבין מה מעלה בכל זה. מה מעלה בזה שלוקחים, זורקים את זה למטה ואת זה למעלה? מה מעלה? איך אפשר להסביר את זה? כל אחד מבין שיש בזה מעלה גדולה, וצריך רק לדעת איך מסבירים דבר כזה. יש בזה שני דברים. קודם כל, אסור לנו להיות חד צדדיים. התחתונים שהם למטה, אז הטבע שלהם זה ללכת לרצות ללכת עוד יותר למטה. וכמו הסולם, שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה צריך לקרוא לו? צריך להיקרא לשניים. תחשבו על זה. נכון? אם הוא מוצב בארץ וראשו נשען על השמיים, זה בסדר גמור. אבל כשהוא מוצב ארצה, ארצה זאת אומרת שהוא הולך אל הארץ, והראש מגיע לשמיים, אז זה נקרא באמצע. זה סוג אחר של שבירת הכלים של עולם התור. שבירת הכלים של עולם התור זה בקו מאוזן, כאילו החסד הולך יותר מדי ימינה, והגבורה הולכת יותר מדי שמאלה, ובאמצע משהו נקרא, משהו נשבר. אבל יש עניין שבן אדם, או קהילה, או לא יודע מה, יכולים להיקרא בצורה מאונכת, לא בצורה מאוזנת. אנחנו כולנו מכירים את זה, וזה אסור שזה יקרה. זה קרה כמה פעמים, זה קרה אצל אלה שעלו, שנכנסו לפרדס, ולא חזרו. זה בדיוק העניין, שלמדנו צבא בצדו, מי שזוכר. צריך לראות שזה לא יקרה. אז קודם כל, זה המעלה האחת בזה, שלוקחים את העליון, פשוט מסובבים את כולה, את שניהם ב-180 מעלות. מראים לכל אחד את המעלה של חברו. אבל המעלה העיקרית, זה לא רק התוצאה, אלא הסיבה. כדי שיהיה אפשר לסובב את כל אחד, להראות לכל אחד, צריך להגיע לשורש. כי בשורש הם אחד. היכולת שלהם להתקלל זה בגלל שבשורש הם אחד. זה כאילו שיש לנו זיכרון עמום שבשורש אנחנו כולנו אחד, בזכות הזיכרון הזה אנחנו יכולים לסבול אחד את השני. אם לא היינו בשורש אחד, אז באמת היה, זה היה באמת קשה. רק בשורש אנחנו אחד. אם אפשר לעורר בנו את הזיכרון של השורש, אז אנחנו יכולים לסבול אפילו מישהו שהכיוון שלו הוא כיוון הפוך. ואפילו אם אנחנו, הכיוון שלנו זה כלפי מעלה, והכיוון שלו הוא כלפי מטה. והוא עושה לנו השתגעת, ואנחנו עושים לו השתגעת, ואנחנו לא יכולים לשוחח אחד עם השני, זה הכל בגלל שהשורש נעלם. ברגע שהשורש מתגלה, אז נוצרת התקללות. לעתיד לבוא יתגלה הכוח של השורש. או יתגלה אפילו האור של השורש. וזה בעצם העומק של קיבוץ גלויות. והעומק של החזרת הניצוצות חזרה למקומם. קיבוץ גלויות זה קיבוץ כזה. קצה השמיים. והחזרת הגלויות זה קיבוץ כזה. זה להרים משעול תחתיות. והכל זה, הכל זה אנחנו מייחסים לעתיד לבוא. שלמות של קיבוץ גלויות, שלמות של העלאת הניצוצות, כל מה שיש עכשיו זה רק, כמו שאומרים, בערב שבת נותנים לנו לטעום משהו. ולעתיד לבוא זה יהיה בשלמות. ובלי זה, בלי העליונים למטה, בלי הסביבון, לא יכולה להתגלות השלמות של העתיד לבוא. בלי להראות שכל פעם הסביבון נופל על אות אחרת, והרבה פעמים הוא נופל על השין והשפל הוא למעלה. בלי זה אי אפשר להגיע, אי אפשר לקבל את השלמות. זה לעתיד לבוא. וזה מרומז בפסוקים של שירת הים, ועל כן, תכף כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים אמרו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, שבישרו על בניין בית המקדש, כי זה עיקר הגאולה, הרי היה הגאולה של מצרים, הייתה אמורה להיות הגאולה השלמה. אחר כך חטו בעגל, במרגלים, אז קלקלו את זה. אבל בעצם זה היה אמור להיות הגאולה השלמה. אבל גאולה שלמה תלויה בבית המקדש, הם באמת היו אמורים לעבור את כל המדבר בכמה ימים, לבנות את בית המקדש, ומשה רבנו היה אמור להיות משיח. כך כתוב מדרשי חז"ל. אז זה עיקר הגאולה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך שבישרו על בניין בית המקדש, זה עיקר הגאולה שיהיה בניין בית המקדש ששם מבחינת גלגל החוזר ענן, מבחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שזה עיקר התכלית, כי באמת כולו חד, כי בשורש הכל אחד כנזכר לב. וזהו גם כן מבחינת האותיות הנעל, שהם ה' נ' ג' ש', זה ראשי תיבות, גאלת שבט נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. אז מוזכר בפסוק הזה בית המקדש והגאולה. ועוד פעם, הראשי תיבות זה גאלת שבט נחלתך הר. זה ארבע אותיות שכתובות על הסביבון. טוב, נשאיר את זה פה, את הארבע אותיות של בני ישראל, אני צריך לקרוא בפנים, אני מקווה. שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה. אז חנוכה שמח לכולם.